אנחנו נתחיל בעזרת השם. זה שני דפים, שלושה צדדים. כמו שעבר התחלנו לראות גמרות. מה? נושא של השיעור הומור בתלמוד כדוגמה נקודתית לשאלה הגדולה יותר של מקומו של ההומור בתחום הקדושה בעבודת השם שתרחף מעלינו. שבוע שעבר התחלנו לראות קצת דרך המאמר של בויארין, ראינו את המקום שהוא שם, איזה סוג של ניגוד כזה בין הדיון ההלכתי הרציני לבין האגדות המסוימות שהוא מזהה בהם איזשהו ערעור על הסמכות של חכמים, איזשהו פרודיה על דרכי החשיבה שלהם, ואיך שהוא תיאר את זה כמי מבנה כזה. בסוף דיברנו בעיקר על זה שהמקום שאפשר ללכת ממנו הלאה זה למקומות שההבחנה היא קודם כל לא בין סיפורים לבין דיונים הלכתיים, אלא איזשהו שילוב של הכתבים האלה בתוך הדיון ההלכתי עצמו. ומתוך זה גם עולה שמילא המתחים ומתחים אחרים, כי המתח זה לא בדיוק המתח בין סמכות לבין הערעור שלה, אלא כל מיני דברים יותר מורכבים. מה שאני רוצה לראות היום זה סוגיה בנידה עם רבי ירמיה. הזכרנו את האפשרות הזאת קצת, ואחד מהדוגמאות לשאלות רבי ירמיה, שפה היא מופיעה בהקשר של צחוק. לא עברתי על כל שאר המקרים, אבל רבי ירמיה, יש מקומות שהוא שואל שאלה ולא מתייחסים לזה כמשהו מיוחד, יש כמה מקומות שרבי זירא מתעצבן עליו, ויש מקום אחד שמעיפים אותו מבית המדרש. כאן השאלה שלו מתפרשת כבדיחה. לא עברתי בכל שם מקומות, עברתי בשביל עוד הופעות, אבל אני חושב שזאת ההופעה היחידה, כי לא ראיתי התייחסויות למשהו אחר. ומה שמעניינתי לבדוק, זה את המקום של נגיד, הומור, הצחוק נקרא לזה, או המשחק בתוך דיון ההלכתי, דרך זה שרבי ירמיה מסמן איזשהו גבול. מגיעים אליו ואומרים לו, זה בצחוק. נראה את זה בתוך הסוגיה. ולכן מה שאני רוצה לראות זה מה המקום, איך דברים משתלבים בתוך הסוגיה, מה זה אומר, איך מתרחשים השילובים האלה, מה זה אומר שמסמנים משהו כבדיחה ביחס לכל השאר. זה שאלות שאני רוצה לראות. עכשיו, הסוגיה היא ארוכה, הפעם אני לא רוצה לקרוא את כל הסוגיה כדי לראות את הרצף, אני רוצה לעשות את זה שבוע הבא עם סוגיה אחרת. מה שאני בעיקר רוצה לראות כאן זה את היחס בין מה שרבי ירמיה עושה לבין מה שהגמרא עושה לפני. ואחרי זה גם קצת לראות ראשונים. גם ביחס למאמר של בויארין, הסאבטקסט שלו, לא זוכר אם זה יופיע בקטעים שהבאתי, אבל הוא מאוד הניח שמי שקורא את הסיפורים האלה, או סיפורים דומים להם, וקורא אותם באופן הלכתי, שמחפש נפקמינות, הוא מי שלא מבין את הבדיחה. ולהבין את הבדיחה זה לתפוס את זה כמשהו שחורג לחלוטין מהדיון ההלכתי, גם אם הוא לא מערער אותו לגמרי, כמו שדיברנו שבוע שעבר. לעומת זאת אני רוצה לראות דרך הראשונים כאן, שלפעמים שאולי אפשר לראות שדווקא מי שכן, שלהתייחס לזה באופן הלכתי זה דווקא יחס מורכב יותר מאשר לא להבין את הבדיחה. נסתכל ונראה כמה כיוונים בנושא הזה, בסוף כמה שזה קטע נחמד לפורים. בואו נקרא את הסוגיה קודם. הסוגיה זה פרק שלישי במסכת נידה, יש בו עמודים שלמים של כל מיני יצורים משונים, שונים ומשונים שנידונים. כי המשנה אומרת כך, זה לא כל המשנה, וזה החלק השני שלה. השאלה היא טומאת לידה, שאישה יולדת היא נתמת ככה וככה ימים ואחר כך וככה ימים נקבה, והשאלה מה קורה אם היא יולדת כל מיני דברים משונים, האם זה נחשב לידה או לא נחשב לידה למקרה של טומאת לידה, זה הנפקמינה. אז המשנה אומרת, המפלת כמין דגים חגבים שקצים ורמסים, אם יש עם העמדה טמאה, אם לא טהורה. המפלת מין בהמה חיה ועוף, בין טמאים בין טהורים, אם זכר תשב לזכר, אם נקבה תשב לנקבה, ואם אין ידוע תשב לזכר או נקבה, דבר רבי מאיר. זאת אומרת, בהמה חיה ועוף, רבי מאיר דן אותם כלידה רגילה. חכמים אומרים, כל שאין בו מצורת אדם, אינו ולד. המשך הגמרא תדון, מה זה המינימום של צורת אדם? הפשט זה שזה פרצוף, אבל השאלה אם צריך פרצוף שלם, אם יש לו עין אחת של בהמה. לכן דנים במקרה של אדם, של ולד, שהוא יש לו פנים של אדם וגוף של תייש, או להפך. זה מקרה שנידון. עכשיו, זה הזוי. מצד שני, זה בדיוק אני רוצה לראות לקבל השאלה של רבי ירמיה, מה זה אומר שזה הזוי? פה לכאורה מתייחסים לזה שזה קורה. יש דברים כאלה, ויש גם כמה המשך, כמה דוגמאות שאומרים, מקרה שהיה. באה אישה לזה וילדה כמין לילית, שזה תינוק עם כנפיים. באה לפני אחד מהמוראים, רציתי להגיד
הרבה שיקנו בו.
והוא אמר להם, לא, זה בן אדם, פשוט יש לו כנפיים, זה לא יצור אחר. כנפיים. אם אני חושב
נידה, אז אפשר לי להראות כל מיני דברים שאני להתבדח.
איך
הוא אומר? כן. זה חלק מהם זה באמת יצורים מיתולוגיים, פולילית. אבל... וחלק זה פשוט לקחת חיה ולהגיד מה קורה אם הבן אדם ילד חיה,
ואז נכנסים לכל מיני קטגוריות של חיות. אתם רואים שהמבחנות שהמשנה עושה למשל זה המבחנות שהן מבחנות בין חיות, חיות שמות, חיות בהמה, חיה ועוף, זה הקטגוריות הרגילות של חיות. עכשיו זה נראה פחות כאילו, זה עצם זה שאתה פותח קטגוריות של חיות, ההנחה כאילו שכל דבר יכול להיוולד לכאורה, נכון? זה לפחות הסאבטקסט, אני חושב, כאילו הכל יכול לצאת, בוא נחלק את כל מה שיוצא. נפתח לך ברקע שיהיה לי את זה. אז הגמרא, אחרי כמה, אחרי איזה שני דפים.
זה רק מי שנפילה, או כאילו יוכל לראות שתלד אותם והם יהיו חיים כאילו?
זו השאלה שאנחנו נגיע אליה בהמשך דרך רבי ירמיה. לכאורה המשנה אומרת מפלת. ולגבי טומאת לידה, גם אם זה היה הפלה והוולד נולד מת, זה עדיין עכשיו לידה.
כן.
אבל נראה בהמשך שזה בדיוק השאלה. זה יפה, לא שמתי לב לזה שזה באמת ככה מוקדם לכתחילה. אבל אחרי זה, שני עמודים, הגמרא אומרת ככה, מפלת כמין בהמה. מה אביד אמר שמואל, מה איתם עד רבי מאיר? רבי מאיר פה הוא השאלה, כי הוא זה שמקבל, שמחשיב חיה, לפחות מהסוג של ימה חיה ואוף, מכיל עליה קריטריונים מסוימים של לידת אדם. אז השאלה זה מה המשמעות, מה הנימוק של רבי מאיר? מה איתם עד רבי מאיר? הוא אוהב ונאמרה בו יצירה כאדם. זאת אומרת, למה דווקא בימה חיה ואוף? כי עליהם נאמר בפריאת העולם יצירה. אלא מעט המפלת דמות תנין. תהיה אימות מעל לדאו, ונאמר ביצירה כאדם, שנאמר, ועברה אליהם תנים הגדולים. זאת אומרת, מה שמעניין אותי פה זה שכל נימוק שמביאים לרבי מאיר, הוא מניח שבאמת שוב כאילו חוזר להנחה הזאת שהכל יכול להיוולד, כל דבר יכול להיוולד, ולכן עצם זה שאפשר להגיד שנאמר בו יצירה נחשב אדם, אז כל דבר שנאמר בו יצירה אפשר להעלות אותו כאפשרות, ספקולציה, יכול להיוולד תנים. וזה דוחים, אמר דנים יצירה מיצירה, מן דנים בריאה מיצירה, ואחרי זה יש דיון ארוך, בנושא של האם זה מופנה, לא מופנה, גזירה שווה, אם אפשר לעשות גזירה שווה מיצירה לבריאה, נאמר גם לאדם יצירה, וכו' וכו', אחרי זה מאפשרים אפשרות אחרת. אלא אמר רבי ימי, אלה מעטה, הוא מפה לדמות הר, אימות מהלידה, שנאמר כי הנה יוצר ההרים ובורא רוח. איך הוא הגיע לרעיון של לידה של הר?
היצירה.
כן, אבל מה זה אומר שכתוב על זה יצירה?
זה אומר שלפני כן אם היה משהו שכתוב על יצירה זה נחשב לידה. אולי?
קודם
כל
מה זה השאלה הזאת? לא יודע, זה לא אומר כלום.
מה זה אומר שזה לא אומר כלום? בוא נתעכב, זה בדיוק מה שאני רוצה לתהות עליו, על גבולות הדיון. למה אתה אומר שזה לא אומר כלום?
מעשית, אני לא חושב שיש לו לדעת שם.
זה שאלה שלכאורה הייתי אומר אותה גם על לידת תנין, נגיד לך גבים, זאת אומרת מה זה מעשית? אנחנו אמפירית מניחים שלא קורה דברים כאלה. אני זוכר שכשלמדתי את זה דיברתי עם מישהו, אז הוא אמר לי, אתה יודע, נולדים כל מיני מקום מובטים, בדמיון אתה אומר זה דומה. לא נראה שזה מה שהם אומרים. הם אומרים, זה פשוט נולד כזה. אז כאילו השאלה של האמפיריות היא באמת, התחושה שלי זה שהדיון, גם אם הוא לא אומר במפורש בשום שלב, שזה לא יכול להיות, זאת אומרת הוא מדבר על זה כאילו זה כן יכול להיות. ומצד שני הוא גם לא דן בשאלה אם זה יכול להיות או לא. כאילו אנחנו נמצאים פה במין מרחב תחום כזה, אנחנו מעלים אפשרויות. מצד אחד אנחנו לא אומרים למה עניין אותנו אם זה אפשרי או לא. מצד שני אנחנו לא אומרים כן ברור זה אפשרי, ראיתי את זה אתמול. לא דנים בזה כאילו. יכול להיות בקשרים אחרים היו אומרים זה לא יכול להיות.
פשוט זה שמתעסקים בזה זה כן חתוך הנחה שזה יכול להיות.
אני לא יודע, זו שאלה, זו בדיוק השאלה שאני רוצה להעלות פה. מה זה אומר שמתעסקים בזה? לכן מה שאני רוצה לראות זה מה גורם, מאיפה מגיעות האפשרויות. כי אם האפשרויות לא מגיעות מזה שראינו שזה קרה, עכשיו אנחנו דנים מה לעשות עם זה. במשנה זה נראה שהן באות מזה שיש קטגוריות, יש בימה חיה ואוף. אז אלה האפשרויות שיש, כנראה, אז זה אנחנו דנים. ואז אומר לך, אם הקטגוריות האלה נכללות, כל מה שקורה בסוגיה הזאת זה שכל פעם שאנחנו מנסים להבין את המשמעות של מה שרבי מאיר אומר דרך איזשהו מושג, אז אנחנו מצרפים אפשרויות אחרות שבאות דרך המושג הזה. אם אתה אומר שהעניין זה שכתוב עליהם יצירה, גם תנינים כתוב יצירה, אז לא נדונו תנינים. או מה שקורה פה, אם יצירה, אז גם רוח נוצרת. אז אפשר כנראה גם ללדת רוח. אנחנו לא דנים בשאלה אם אפשר או אי אפשר. מה שקורה פה זה שהדיונים הכביכול מציאותיים הם מתגלגלים דרך הדיון עצמו, לא דרך המציאות. דרך המילים שעולות.
חלק חשוב זה שזה דיון סביב הפסוקים. ויש משהו תמיד גודל של הפסוקים כאילו ברגע שאני מדבר על החוקים, זה כבר לא מעניין אם זה קורה במציאות. עכשיו אמרת מה הקריטריון שלי כאילו...
ומה זה אומר שאני מדבר על הפסוקים? כשאני אומר, כאן אנחנו מדברים על הפסוקים כאן?
אתה אומר, הקריטריון זה מה שכתוב עליו יצירה בתורה. כאילו, ואז כדי לתקוף את, ה, את הלימוד הזה, כל דבר הוא מבחינתי קשה, כאילו. רואים שאני רוצה לתקוף לימוד. זה לא כאילו שאלה, זה כבר לא שאלה הלכתית, כאילו, לא יודע אם איך להגדיר את זה, אני מראה שאני ככה נראה לי. כי אתה מביא לימוד, אז עכשיו אני יכול כאילו, את כל ההשלכות של הלימוד הזה להביא שאני אתקוף אותך, ואכפת לי אם זה...
כן, זה לא שאלה שאתה נסה להגיע את עצמו במציאות.
מה זה? אבל זה, אני חושב שיש פה משהו שקצת נראה אותו גם בשבוע הבא, שבהם אנחנו קוראים סוגיה ויש פה איזשהו אופן הדרגתי, באיזשהו שלב אנחנו אומרים, זה כבר לא מציאותי בעליל. ולכן אנחנו מגיעים לניסוחים כאלה, נגיד שזה מתרחש רק בשדה של הדיון, אבל באמת אנחנו יכולים לחזור אחורה, ולהגיד, מתחילה, לא הייתה פה איזושהי אחיזה מציאותית ראשונית, שממנה זה התגלגל אל דיון שהוא לגמרי... יש משהו בזה שמתחילה, זה מתרחש באיזשהו מרחב ביניים כזה, שבו מצד אחד אנחנו כאילו מדברים על מציאות, מצד שני, המקרים לא עולים מתוך המציאות, אלא מתוך הדיון עצמו. אתה מביא איזה עיקרון, אני תוקף אותו. מתוך פסוקים, מתוך מילים של יש יצירה פה, יש יצירה שם, אבל אני לא שואל את עצמי, האם זה באמת קורה, מה זה אומר שזה קורה. תראו למשל איך שהשאלה הזאת נדחית, הוא אומר לו, אמר לי, הרמיק, הרמיק המפלת, אבן ידקה מפלת, ההוא גוש יקרה. אין מציאות של הר, אבל זה לא אומר אין מציאות של הר כמו שאין מציאות של תנינים שמובדים, אלא ברגע שיהיה משהו דומה להר, זה לא יהיה הר, זה יהיה אבן. זאת אומרת, אתה משתמש במציאות, אבל אני חושב באיזשהו אופן מטאפורי כזה, בעצם המציאות מובנית דרך המילים שאתה תקרא לזה. יכול להיות הכל, יכול להיות כל דבר, אבל הר לא יכול להיות, כי ברגע שזה יהיה, אני אקרא לזה גוש, אני אקרא לזה הר.
זה הר, זה צריך להיות בגודל של הר.
כן, זאת אומרת, הר, אז כנראה שהפסוק הזה לא מתאים כדי לשרת אותנו ב... זה לא יכול להיות, זה בדיוק העניין. הר צריך כנראה להיות מחובר לאדמה. זה מה שאני... אני חושב שהגוש זה ביטוי שבא לבתי האדמה שאני אקרא ממקומה, נופיע גם בקשרים אחרים, כמו שעוקרים שתיל. זה עניין של קטגוריות. אתה לא יכול לקחת קטגוריה שלא קשורה. אני לא שואל את השאלה הפרקטית, האם תנין יכול להיוולד. אני אומר, קטגוריה של תנין כמשהו שנולד... אני
חושב בראש זה מופרך, כאילו...
מה? אם זה היה מופרך, היה אפשר להגיד
אם יש לך דמות של תנין על השולחן, סבבה, אבל אם יש לך קצת עפר על האדמה, אתה לא תגיד שזה הר, אתה תגיד שזה בדם תלולית או קצת
אז מה אתה אומר?
כאילו, טוב, זה הולך לכיוון קצת אחר, זה שכאילו שהייצוג של הר לא יכול לכלול את הדבר הזה, כאילו
זה לא יכול לייצר, זה דבר שנולד,
כן, מה שזה לא יהיה תנין, לילית או
אפשר גם לומר שזה מערב על עצם הקטגוריות, אתה יכול לסבק באמת דבר כזה שהוא לא...
מה, את זה מערער?
גם כאילו הדמויות המשולבות של האדם וכל מיני חיות, אתה יכול להגיד שזה באמת משולב בשניהם, סתם זה משהו. אתה לא יכול
לקטלג. זה שאלה, אז כי דווקא לגבי הר, זה נראה שהוא אומר, הר לא יכול להתבצר, אבל לגבי דברים אחרים, אתה יכול לומר, זה באמת דברים שנוצרים בשפה, בדיון. להגיד, נולד תנין משם. זה לא שזה... אבל עדיין אפשר להגיד את זה. כאילו, אפשר לדמיין את זה, נגיד. יש פה משהו, אני חושב, שהוא עולה בהרבה דיונים במסכת נידה, שכל מיני אזורים, האזור של הלידה הספציפית בהקשר הזה, נתפס כאיזה מין מרחב דמדומים כזה שהכל יכול לקרות בו. אי אפשר לדעת מה יצא משם. ולכן כאילו, הכל יכול להיות, אבל פה הבעיה היא לא שזה לא יכול להיות במובן הפרקטי, אלא שאם יצא משהו, אני לא אקרא לזה ככה. הכל יכול להיות, השאלה איך אני אקרא לזה. במובן הזה, כאילו באמת הדיון פתוח, אני יכול להעלות כל ספקולציה שתעלה על דעתי, אבל זה עדיין צריך להיות משהו שאני לפחות יכול לדמיין אותו קורה. אתם יוצרים פה איזה מין מרחב כזה שצריך לנסות להבין דרך הדיון, אני חושב מה כללי המשחק שלו, כי אתה רואה שיש דברים שלא מתקבלים, כבר ברמה הזאת.
חייב לתרום את הלוגיקה לפחות,
כן. אז מה זה הלוגיקה? זה לוגיקה באמת מסוג מאוד מסוים, זה לוגיקה של מילים יותר מאשר של התרחשויות.
כן.
היא מתחילה מהשפה.
מה ההבדל בין אר לאבן?
כן, של מילים,
נכון. אישה לא יכולה להיות
אר,
יכולה
להיות אבן. לא הגדרתי שאישה לא יכולה, אני חושב שהגדרתי שהר זה לא מילה שהייתי משתמש בה בתוך ההקשר הזה. הר זה, כשיקרה משהו...
אני חושב כמה אבנים, לא?
אני חושב שהר פה זה משהו שמחובר, אני חושב שזה יותר קשור לחיבור לאדמה, אבל אני לא חושב שזה עניין של גודל.
ההוא גוש יקרה,
על
מה
הוא
מדבר? על
אר
או על
אבן? על אבן.
מישהו מדבר על
אר? אני
חושב, אה. ואבן היא דקה מפלט, אר כאילו זה רק גוש של כמה אבנים.
אני חושב, אני הבנתי שגוש זה כאילו המינוח המקצועי לאבן, אבל בוא נראה אולי יש פה איזה פרשן שיעזור לנו. רשי, נתייחס להר הזה. לא, רשי אומר, מי מפלת נפל גדול כהר, הוא לא מספיק גדול. דמות אבן הוא דמפלת חתיכת בשר, דמות אבן, גוש בעל במקרה. לא כתיבה ביצירה, גוש כמו גוש אפר באיוב. פה רשי הבין את זה ככה.
הר לא מפלת גוש.
כן. זה סוג של לוגיקה, אני חושב באמת שאומרת אולי האם אפשר לדמיין את זה במובן שככה הייתי קורא לתמונה הזאת שאני מעלה פה כאפשרות. אבל באמת אני חושב שזה ממחיש את זה שיש פה איזה מין מרחב דמיוני כזה שבו אנחנו מעלים כל מיני אפשרויות. השאלה...
חלק ממה שמעניין זה שבראש הוא נובע על ידי המשנה, כי המשנה, ברור לא כמו שאפשר להרחיב את זה מעבר למשנה. מצד שני, כאילו...
למה אי אפשר להרחיב מעבר למשנה?
לא, אחרת השאלה, מה זה האלה מעטה הזה? האלה מעטה מניח שהמחזיר אמר שלא. כן, כל פעם שאני אומר למה... אולי שהמשנה רואה את כל הדוגמאות האפשריות, באמת.
לא רואים את השלב הבא, אולי אגיד לו מבחינה.
זהו, זאת שאלה, למה אומר לו אלה מעטה? לכאורה מה הבעיה? נגיד ש... לא, הבעיה היא לא, הבעיה היא רבי מאיר. מה שרבי מאיר אמר בהמה חיה ועוף, זה מה שהוא אמר. מה שלא כלול בזה צריך להסביר אותו באופן אחר. אם אני מסביר...
אני יכול לחלוט כי הפשוטה באמת שאנחנו כאילו... נגיד, רבי מאיר אומר מה שמציאותו, אני לא רוצה, הגמרא אומרת, לא, מבחינתי...
הכל מציאותי.
אבל אני חייב גם לפסול בסופו של דבר את הכל.
אני חייב לסתול בדעת רבי מאיר, אני מחפש את השאלה של מה גרם לו להבחין בין מימה חייו ואוף לבין דברים אחרים. זה המקום של אלה מעטה, הוא ביחס באמת להסבר של רבי מאיר ולא למה שהוא אמר בעצמו. אבל באמת ההנחה היא שכל דבר שיעלה על דעתי מתוך ההקשר של הדיון הוא אפשרי. אחרי זה אומרים אלה מעטה מפלת רוח טעים את מעלי דם. אבל בלימה מבריאה כי האדם נכתיב ובורא רוח באותו פסוק, וזה דוחים גם בשיקולים של מופנה, אלא מופנה, גזירה שווה וזה וזה.
זה דבר שיכול לקרות אותו. תיאורים ממש
ל... כן, דרך כלל אומרים רוח זה כן ביטוי שמופיע לגבי לידה. זה מעניין, בהקשר הזה, למרות ש... אני לא יודע, זה...
זה גוסט או
ווינד? לא, נראה לי, לכאורה זה ווינד, כי הפסוק אומר בורא איך היוצר הרים ובורא רוח, לכאורה לא מדובר שם רוחות רפאים. אני חושב שפה זה כאילו יצא לא פשוט, כי מפלת רוח זה באמת דבר שכאילו מכירים, אבל אני חושב שזה חלק מהעניין פה שהם לא מנתתים מהשאלה מה פשוט ומה לא, אלא הכל כאילו באותו רובד של דיון. הכל יכול להיות, אם זה מופיע בפסוק אז זה קשור לדיון, אז זה יכול להיות. אבל דוחים את זה בזה שאומרים דנים דברי תורה ודברי תורה, דנים דברי תורה דברי קבלה. הפסוק הזה של יוצא הורים הוא מעמוס, כאילו נמאנים, אנחנו לא מתעסקים בדברים כאלה כרגע. ואז אמר בר חנה יוחנן, עכשיו יש לנו הסבר אחר, אין תמה דרבי מאיר, למה בהמה חיה ועוף? הואיל ועיניהם דומות כשל אדם. זה הקריטריון שמבחין את הקשר שלהם, ולכן הם נחשבים לדע או לא. אלא מהטעם מפלת דמות נחש, טעימות מאלה דארית הגלגל אינו העגולה כשל אדם, וגם את זה דוחים בכאן ובכאן. רבי ינאי אחרי זה מביא אפשרות אחרת.
זה מה שאני צריך. אין לו עולם בעולם הזה.
אין לו עולם בעולם הזה.
אין לו עולם כלל. נמצאים כבר בעולם העתיק.
כן, עולם היווני מתארים. זה מאוד יעזור לנו בהקשר הזה. רבי ינאי אומר לנו תמיד רבי מאיר, הואיל ועיניהם הולכות לפניהם כשל אדם. יש כאלה שהעיניים שלהם מקדימה, זה מבחינת אנושיות. והרי אוף דיין אליו הולכות לפניו, כמה במהר דתמה, קשיה, אמר רבי, בקלה וכיפופה, קלה וכיפופה זה כנראה תלשמת, רשי מתאר אותם כאוף הצועק בלילה ופניו דומה לחתול ועיניו לפניו. אין שוב, התנשמת, אלא דורסל על העיניים שלהם מקדימה.
בואו, באמת נראה מה שדה.
הם היצורים האנושיים. שוב, אני חושב, אפשר לראות שהקריטריון, היכולת שלי לייצר דוגמאות, היא נובעת מהאנלוגיות המתרחשות ברמת הדיון. זאת אומרת, עיניים לפנים, אז יש עוד דברים. כל דבר שתגיד, הוא ייצר עוד אפשרויות. והדיון ככה מתרבה. השאלה באמת, מה קורה כשאנחנו לומדים סוגיה כזאת? לפני שאנחנו מגיעים לרבי ירמיה, זו שאלה שאפשר לראות אותה כבר עכשיו. מה קורה פה בדיון הזה? מה הם עושים פה? הם כן חושבים שזה ברצינות, הם כן חושבים שזה הלכה. מה בעצם מתרחש בדיון הזה?
אני לא יודע מה הם חושבים. אם אני הייתי אומר את זה, אני לא הייתי יכול ללמוד את זה
ברצינות. אבל מה זה אומר ללמוד את זה לא ברצינות?
לא יודע, זה כבר שאלה שאומרים. לא, לא פורים. לא הייתי יכול להתייחס עכשיו להתחיל כאילו, להתחיל באמת לחקור, להתחיל לחפש חיות שיש להם את העיניים מקדימה, להתחיל להקשות על הגמרא, רגע, אבל יש...
אז לא היית יכול להשתתף
בדיוק, אתה אומר. אבל יש תירוש, יאללה, כאילו...
לא מסוגל לשים בצד את האמפיריות ולהשתתף בדיון, זה מה שאתה אומר?
פה לא. אולי מקומות פחות חריפים, כן.
אבל מה אנחנו כן יכולים? האם הדיון הזה יש לו איזושהי, נגיד, משמעות שאפשר את המילה הזאת לקחת לכל מיני הקשרים? זאת אומרת, אפשר להגיד זה הכל בצחוק, וגם זה לא משנה כך מבחינתי כרגע אם אנחנו קוראים את זה בצחוק או שהם עושים את זה בצחוק, אבל כאילו במובן הזה אני רוצה להבחין, כי בצחוק במובן הזה זה סוג של ריקון כזה, לסגור את הזה ולהגיד טוב, אין מה לתהות את זה, זה סתם השתעשעות. אני יכול להשתמש במילים יותר מורכבות, להגיד יצירתיות, דמיון, אבל כאילו זה מין, במובן הזה מה שמעניין אותי לראות בשיעור הזה זה מתי ההגדרה של משהו כבדיחה היא חוסמת אותו, היא יוצרת את הדיון ולא מאפשרת לפתח. ואז אני חושב, כמו שאמרת, זה באמת עומד מול זה שהדיון הזה כן מפתח את עצמו בכל מיני טיעונים שהוא עקבי בהם.
גם בדיחה אפשר לפתח.
מה?
גם בדיחה אפשר לפתח.
מה זה אומר לפתח?
לא שזה דיון בלי גבולות, אמיתיים.
כמו הבדיחה עם הפילים ואז הג'ירפות. אנחנו נשים 5 פילים למכונית, 2 מקדימה, 3 מאחורה. אז אנחנו נשים 5 ג'ירפות למכונית, נשים את הפילים ומכניסים את הג'ירפות.
אוקיי. לא, זו דוגמה טובה, מה קורה בעצם? יש פה משהו שהוא מתחילה מגוחך, ואתה ממשיך לפתח אותו כאילו של רציני, וזה עצמו הופך אותו לראות יותר מצחיק.
נכון. כן,
אני חושב שאפשר כן לקחת את זה, אבל זה מקום רציני גם, כי זה מקום. זאת אומרת, לא בהקשר הלכתי, אבל אם לא נמדגע על זה במיון, אני כן יכול לחשוב שהיינו, נגיד, נלך על ההגדרות בסוף שהגמרא מגיעה אליה, כן? משמעות של העיניים הולכות לפני, אפשר כאילו בסופו של דבר כאלה להביא את זה, אפילו היצירה, הבריאה, כל המשחקים המילים.
לא, אני חושב שזה...
אני הייתי הולך לכיוון מה שיאיר אמר בהתחלה יותר. כאילו לדבר אולי על הצורת לימוד, על השימוש בפסוקים, כאילו גם, כאילו זה מזכיר לי קצת, לא יודע, אתה רואה שאלת פסיכומטרי, כאילו אני זוכר בתרגולים, אתה רואה כאילו, אם לבן הוא כחול וזה, זה נותנים לך כל מיני דברים לא קשורים מעולמות שונים, וכאילו אתה אמור להשליך מזה, כאילו זה... אמנם זה הופך את זה ליותר קליל ויותר, כאילו, ומצחיק, אבל מצד שני, כאילו, אפשר, יש איזה פנים רציניות גם של הלימוד עצמו, אולי של
הלוגיקה,
כן, הלוגיקה או השימוש בפסוקים. לגבי הגוש יקרה, אני קשה להאמין שהייתי יכול להתייחס אליו ברצינות.
זה מסלול, אני מרגיש שהוא תמיד אפשרי באיזשהו מקום להסתכל על ההיגיון, על המבנה, אבל אני חושב שגם אפשר מעבר זה במובן של התוכן, כי אם קוראים את הפרק הזה ברצף, אז זה נראה שבאמת משהו מתעסק בו ברמה שמעבר להלכה זה הגבולות של האנושי והחייתי, נגיד, או משהו כזה. מייצרים איזה מין אזור ביניים כזה ושואלים מתי זה כבר לא בן אדם ומתי זה חייב. והשאלה הזאת באמת, אני מרגיש שיש פה איזה מין משחק כזה שבו מצד אחד הם כל הזמן מחויבים כביכול להשלכות הלכתיות. זה דיון הלכתי, ולכן הדיון הלכתי כאילו מחייב לא להגיד במפורש שלא יכול לקרות מקרה כזה. וכאילו אמור לקרות, אבל בעצם אתה רואה שהם לא מתחילים מהמציאות, אלא מתחילים מזה שהם רוצים לפתח דיון. מצד אחד כאילו יש להם את הקוטב ההלכתי שהוא נמצא שם, מצד שני, דווקא בלי אני חושב שהדיון הוא מאוד משוחרר, אז הוא גם באמת יכול לשרת מחשבות אחרות, כמו השאלה הזאת של למשל, של מה זה אומר שיש חיות שדומות לבני אדם, ואיזה סוג של דמיון יש ואיפה עובר ההבדל.
יש מישהו שפוסק את זה להלכה
הזאת? מה זה את זה?
משהו מפה?
מה זה פוסק? צריך לפתוח ריף, כי מובן שהריף מצטט את הסוגיה הזאת. אין ריף בגמרא הזאת? אין ריף על לידה, סליחה, אני חיפשתי בזמנו. אין ריף על לידה, אבל נדמה לי שבזמנו חיפשתי, ואני חושב שכן היה. אני חושב שכן בשולחן ארוך, אם הוא ציטט. יש פה הפניות לרמב״ם, לא לשולחן ארוך.
יש שם פה לשולחן ארוך. אז מי נוסתם חכם?
כן, אבל שאלה חכמים, טוב, שאלה חכמים יש להם פחות, גם באמת ההתמקדות ברמי מאיר כזאת, בגלל שהוא יצר מרחב ביניים כזה, בין בני אדם לבין חיות, יצא וזה מין מקום של דמיון, אז אני יכול פתאום להתחיל לדקדק. אז מה בעצם הולכים בין אדם לחיות? מה זה המצב ביניים הזה?
אבל אם באמת הדיון פה, זה הכל סמלי בעצם, איזשהם מקום פילוסופים,
מקום
כאלה,
אז
למה
להצמד ל... כי נראה לי, זה מה שיפה בגמרא זה שזה אף פעם לא הכל סמלי. אלא שיש להם תמיד איזה מין משחק כזה שבו דנים, שבו הם מאפשרים לדיון ההלכתי להפיג מעבר לעצמו. מעבר לעצמו, הוא אומר שהדיון ההלכתי הוא לא מחויב למציאות כדי לשאול איך להתנהג בה. אלא הוא משתמש בשפה ההלכתית גם כדי לעשות את הדברים אחרים, אבל באופן שזה לא חורג מהשפה הזאת, הוא לא שובר את השפה הזאת ואומר, עזובתי, זה לא מעניין, בוא נדבר רק עד טוב. שהם עושים את זה בהמשך. בהמשך שבסוף הסוגיה הזאת מגיע הדיבור על איך נראה עובר ברחם, ומה קורה שם, וזה כאילו באמת מעבר לשפה אחרת. שגם אם היא קשורה, היא עושה את זה אחרת. פה יש משהו יותר עדין. מצד אחד אנחנו כל הזמן כן נשארים מחויבים לאיזושהי נפקמינה, גם אם השאלה אם המציאותית היא לא עולה. ומצד שני, דווקא בגלל שהשתחררתי מהמציאות, זה מאפשר לי גם הרבה יצירתיות. אבל היצירתיות פה, אני חושב, באמת צריך להבין אותה לא רק כשעשוע במובן של, שאין לו שום הקשר. גם בגלל שבאמת הוא מתנהל לפי כללים והיגיון פנימי, וגם בגלל שהוא כן מאפשר להעלות בעקיפין, אני חושב, כל מיני שאלות, שבמובן זה הם לא מנוסחות באופן על השולחן. מה זה בן אדם, מה זה חיה, אלא כאילו דרך כל מיני דמיונות, כמו שאתה יכול לנתח מיתוסים שמופיעים בהם בצורים כאלה. נגיד בעצם מה מנסים לבחון פה דרך הדמיונות האלה, גם זה סוג של דמיון. אבל במובן הזה זה דמיון הרבה יותר מהודק והרבה יותר מנוסח ומאורגן לפי כללים של דיון הלכתי. כן, אני חושב, יש פה מידה של שעשוע, גם בזה שאתה יכול להמציא דברים. וגם בזה שאתה, וגם באמת במתח הזה, בין זה שאתה ממציא דברים מטורפים, ובין זה שאתה מתייחס אליהם ברצינות, כאילו, שואל מה עושים איתם. יש, הדוגמה הכי בוטה אולי לעניין הזה של הגבול בין אדם לבהמה, זה מופיע למשל בהמשך. זה בסוף הסוגיה, דלג על זה, אחרי זה נגיע לחברה לרבי ירמיה, בסוף של, בתחילת העמוד השני, הבאתי שם באה מיני רבד הברב מהבאי לרבי מאיר, אחרי זה נקרא את זה שוב, כי זה קשור. רבי מאיר אמר בהמה במאי אישה ולד מעליהו, זאת אומרת, רבי מאיר אומר בהמה זה כמו בן אדם לכאורה, אדם במאי בהמה מאי, האם אני אומר במקרה הפוך שאדם שנולד בי בהמה, או שחטתי בהמה ומצאתי תינוק בפנים, מה דינו? למה אין נפקמין? אני אשתרוי באכילה, האם אפשר לאכול את התינוק הזה שנולד? פה אתה מראה שהם מביאים לך את הנפקמינות בפרצוף, כאילו, אתה רואה שהם בוחנים פה גבולות, הם שואלים, רגע, מה קורה פה בעצם? דוגמה הרבה יותר בוטה שמופיעה בירושלמי, אבל שם זה שאלה של פרשנות. בירושלמי זה משהו שזה מובא ביטמיה. תוספת ראש מביא את זה פה.
אני אקרא בהמה תהיה תומת תומת לידה.
עד כזה לא הגענו להגיד להתחיל
לגבול. זה הרבה יותר קרוב מאשר להתחיל את האדם באכילה.
אז אחרת אני אקרא את זה שוב, אבל יגיד הירושלמי...
יש שור כאילו שאסור לו...
יש שור אסור
לשם,
כן.
מצידי צריכה
לטבול
בסוף ש...
תגיד
לו, סבבה. ישיבה
נקיים,
נכון? תשמעו מה הירושלמי. פה יש איזושהי תנועה, אני מרגיש שבבבלי היא מעודנת, כי הוא שואל את השאלה. כאילו, מצד שני, האופן, הדמיון שהוא מעלה, הוא מטיח לך בפרסוף כאילו את הגבול הזה שהם משחקים איתו פה. של סיטואציה כזאת. בירושלמי זה מופיע גם, אמירה עוד יותר קיתונית, אבל שם אני חושב, בגלל שכוח קיצונית, לפחות הפני משה מפרש את זה, נאמר בתמיהה. הירושלמי ביחס לאותם דעות, מקשה לרבי מאיר ממקרה שלפיל הדמות עורב. הוא עומד בראש הדקל, אומר לו בוא חלוץ בוא יבן, שוב זו שאלה איך קוראים את זה, הפעם השם מה שצריך לקרוא את זה כתמיהה רבי מאיר, אם היא יכולה להפיל עורב,
הוא
נחשב כבן אדם, אז אולי אנחנו גם צריכים להגיד לו שיבוא ליבן את אחיו, הוא עומד בראש הדקל, מה נעשה? או שאלה נוספת שאולי גם ביחס לרבנן, ממשיכים את רואים תיק של רבנן, כי רחמים אומרים שאם יש בצורת אדם, שזה לכאורה פרצוף, עכשיו בן אדם. אז אומרים בוא נקשה לחכמים משהו עוד יותר מטורף, אדם ופניו בהמה. אינו ולד, כולו בהמה ופניו עליו, ולד. כלומר, אם יש לך סוס עם ראש של בן אדם, בן אדם. הפנים זה ממש חשוב. ולהפך, חיה. ואז יש לנו שתי נפקמינות, שאתה רגיש שהם מנסים ליצור את הנפקמינה שתציג לך את העניין בפרצוף בצורה הרבותה ביותר. כולו אדם ופניו בהמה, הבן אדם הזה, זה מהירושלמי, תוספת ראש מביא את זה פה. כולו אדם ופניו בהמה עומד וקורא בתורה. אומר לו לכנסת, יש לו אפס פנים של בהמה, קורא בתורה, אומר לו, בוא לשוחתך, בוא, עזוב אותך, אתה בהמה, בוא, עזוב את התורה עכשיו ובוא לשוחתך, במקרה ההפוך, כולו בהמה בפניו אדם, עומד וחורש בשדה, נסכן, שור הפנים של אדם עומד וחורש בשדה, אומר לו, בוא חלוץ, בוא יבם, שנייה לחרוש, בוא תהיה בן אדם שנייה אחת. עכשיו, אם מביאים את זה כתמיהה, זה באמת כאילו... עושה פה איזה אפקט אחר, כי אתה אומר, כאילו, מה אתה מדבר? זה לא היה להדעת, כאילו, למשוך את זה לשם. זה שדורשים, זה חלק מהשאלה. האם דרשה זה אומר שאתה תופס את זה ברצינות תאומית? או ש... טוב, נראה את זה לגבי הראשונים. בכל אופן, אני מרגיש שיש פה משהו שבאמת, דווקא בגלל שהם לא נחזים במציאות מצד אחד, ולא מפלגים לדיון לגמרי דרשני, יש פה איזה מין משחק ביניים כזה, שבו מתייחסים לדברים ברצינות, ממציאים עלי דברים, ודרך זה עולים כל מיני תכנים מובלעים, שאפשר לדון עליהם בעריכות, מה בעצם מעניין אותם. בתוך הקשר של מסכת נידה, שיש כל מיני אנלוגיות אחרות, לגבי הרחם כמקום היסטורי, שיכולים להתרחש בו כל מיני דברים נעלמים מן העין. אזור דמדומים כזה. זאת אומרת, אם הרחם פה בלידה זה מין אזור דמדומים שיכולים לבצר בו יצורי ביניים, אז גם בהקשר של הדיון אתה מרגיש שהם נמשכים, הדיון נמשך לאזור דמדומים הזה שיכולים לקרות בו כל מיני דברים. ולכן הוא גם נמשך לדעה של רבי מאיר. ולא למקומות שבהם אפשר לחתוך בפירוש בין אדם לבין בהמה, בין לידה לבין לא לידה. זה המקום שמתאפשר בו הרבה ריבוי והרבה צירתיות כזאת.
השאלה אולי גם, כאילו, על ההלכה בכלל, כי נראה לי, כאילו, מאחת מצב פה של כולנו, שההלכה היא משהו שקשור למציאות, כאילו, עם כל התפיסות של ההלכה אפילו, אפילו שלא יהיה כל כך נעימים פה, כן, לצום השם שיהיה כך וכך, כן, בכל מיני דינים ומופכים למציאות. אז מבחינה הזאת, כאילו, אפילו מעניין אותי, כאילו, אם יש הלכה כזאת, זה לא מעניין אותי אם ההלכה היא מציאותית, אבל בתוך מסגרת ההלכה זה היה, כאילו, העולם מלחתום מראש, הוא, אם בתוך הכללים שלו אני מצליח להסיק מקרים שיקרו, אז הם יכולים לקרות, לא אכפת לי אם הם...
מה זה אומר שהם יכולים לקרות? מה אתה מוסיף בזה?
כאילו,
אני יכול לדון עליהם בתוך בית המדרש, של מה המשמעות של הדיון הזה.
כן, משמעותי לדעת, כאילו, מה ההלכה בעניין הזה, כן.
מה זה אומר שמשמעותי לדעת? הרי בסופו של דבר הם יוצרים פה מקרים שלא נידונו לפני זה. הם לוקחים את המקרה שמאפשר לייצר מקרה ביניים, לוקחים את הדעה שהיא פחות חתוכה, ואז הם מייצרים מקרים, מה הם עושים בזה? כלומר שהם יוצרים משהו חדש, והם יוצרים אותו בתוך בית המדרש, בלי להיות מחויבים לשאלה אם הוא קיים באיזשהו מקום אחר.
כן, יכול להיות, כאילו בתוך עולם ההלכה, המקרה לא צריך לקרות בשביל שתהיה לו משמעות, בכלל, באופן כללי.
כן.
זאת אומרת, אני יכול לדון בכל אירוע שונים, בדרך כלל אנחנו אומרים כאילו, אני נתפס כאילו משהו שאולי יכול לקרות אי פעם, אבל כאן אולי יש משהו מעבר לזה, גם אם זה לא יכול לקרות אפילו מבחינה מציאותית, זה מעניין אותי.
כן, למרות שאני חושב שבדיון פה לפחות אין אמירה מפורשת שזה לא יכול לקרות. זאת אומרת, נראה את זה לגבי רמי-אמי, אז נראה שהם משאירים את זה ברמת העמימות של כאילו זה יכול לקרות. גם אם לא ראינו, לפחות ההנחה המובלעת זה שאנחנו לא מדברים על דברים שלא קורים. בוא נראה באמת איך זה עומד בו רבי-אמי. רבי-אמי יש לו כל מיני שאלות כאמור, בדרך כלל הרבה מהשאלות שלהם קשורות לגבולות. כמו הדוגמה שהעיף אותו עליה, על הגוזר הזה, שהוא נמצא רגל פה רגל שם, וגם במקומות אחרים הוא מערער על שיעורי חכמים. שהם אומרים שם במציאה על פיזור של פירות, פירות בזורים, נדמה לי...
פרה שהוחלקה במילה דתה זה שם, לא?
פרה ש...
הוחלקה במילה דתה, למה יש לו
איזה... זה לא זכר, ראיתי היום כמה דוגמאות, זה לא זכרתי. יש דוגמה שהגמרא מביאה שיעור של פיזור, מה זה פירות מפוזרים, כך וכך ב-400, ואז הוא בוחן כל מיני יחסים אחרים. אם זה יהיה חצי מזה בחצי מרחק, חצי מזה וזה, כל מיני יחסים אחרים. שבהרבה מקומות זה נראה קשור לערעור על ההבחנות, או שהוא בגלל שהוא אומר שכל גבול הוא שרירותי, או בגלל שהוא חותר לאיזושהי הבחנה אחרת, ואולי גם בזה הוא נתפס שהוא מערער על המסורת באיזשהו אופן, ואז צועקים עליו.
זה מה שצועקים עליו זה בגלל שהוא מלא על דעתו שיכול להיות משהו שיחרוג מהשיעור. כן, אמרו כאילו שהגוזר יתחיל 50 אמה, הוא אומר רגל אחת מחוץ, זה לא יכול לקרות, כאילו, מבחינה מציאותית.
שם באמת זה נראה שזה שאלה, אני חושב שתוספות דרש יש שם הם חלקים מהשאלה אם זה בגלל שזה לא מציאותי או לא.
תוספות הם רוצים מהפתר דרש.
השאלה, אני לא יודע, אתה רואה שתוספות שם מניח שזה לא. בוא נראה מה רבי ימיה עושה כאן, כאן זה נראה שזה משהו קצת אחר. בא מנה רבי ימיה מרבי זר, אז אחרי שגורמים לדון בענייני הכיפופה עוד כמה שורות, אז מגיעה השאלה הזאת. לרבי מאיר דאמר במה במי אישם ולד מעליהו, קיבל באביה קידושין מהו, למי נפקמינה? והיא צורה באחותה, זאת אומרת נולד לו, נולדה בהמה ואבא שלה חיתן אותה. השאלה האם אחותה אסורה לאותו חותן או לא? זו השאלה של רבי ירמיה. השאלה כמובן בתוך הדברים האלה זה מי אומרת על מי נפקמינה, האם זה חלק מהדברים שלו או לא, הראשונים פה דנים בזה. אבל סתם, מבחינת השאלה, מה השאלה הזאת ביחס לדיון של עד כה? עד כמה היא, עוד לפני שאנחנו רואים מה שהגמרא עושה איתה. היא חורגת מהדברים, היא עושה פה משהו שלא יעלה על הדעת, האם היא יותר חורגת ממה שנעשה עד כאן וכל הספקולציות?
לא.
לא?
חושב שכן, אבל לא ביחס למה שראינו בהמשך.
לא, מה שראינו בהמשך זה שאלה שחוזרת בדיוק על התופס של רבי ירמיה, לכן זה עוד יותר מעניין. הביטוי של רבי ירמיה מחדש פה זה בהמה ומי אישה ועלד מעליהו, שזה... אתה יכול כאילו להגיד סוג של הכללה. עד כאן אמרנו, תומת לידה, לא תומת לידה. אף אחד לא אמר שהוא ולד מעליה, ואף אחד לא ניסה לגרום לזה נפקמינות אחרות. הוא משיג את זה באופן שהוא הרבה יותר מופלי.
לא,
הוא
מעביר את המוקד כאילו מהאישה לאדם. עד עכשיו אני חושב להניח שההתלבטות היא לא לגבי ההגדרה של הוולד מכל עכשיו אדם נוצר של אדם, אלא יותר לגבי השאלה של התארה של האישה. מה גורם לאישה להיות תאורה תמאה, האם זה קשור לזה שהיא ילדה אדם? או ילדה
יצירה, כן.
לא התייחסו לבלד בתור צורה עצמית בתור
בן אדם. לא ניסו למשוך מזה נפקא מינות אחרות גם, אני חושב באמת, בגלל שלא התייחסו אליו. והוא עושה איזה שטאט שאומר, הוא ולד מעליה, נכון? מה רבי מאיר בעצם אמר? שזה בן אדם. אין, זה בן אדם, בוא נעשה איתו עוד מלא דברים אחרים.
שזה גם אולי התמיהה של
הירושלים. כל
מיני אופציות. כאילו אתה לא יכול להתייחס לבן אדם הזה כבן אדם. אולי באמת ההבדל זה שבירושלים באמת המתבקש להגיד שזה קושייה. זה גם בתוך המבנה של הדיון זה די ברור שזה קושייה, במובן שלא יכול להיות שהעורב הזה יהיה בן אדם. ורבי מאיר הוא אומר, רגע, אם זה בן אדם, אז בוא נקדש אותו. למה היא נפקא מינה? לאיסורה ואחותה. אם הוא יקדש אותו, אז אחותה תהיה אסורה. ואז הגמרא שואלת למי מלד חיה, זאת אומרת, האם הוולדים האלה שאנחנו מדברים עליהם פה, הם חיים או מתים?
שנייה, אבל הקידושים האלה, רגע, זה באמת הקדש או שזה קידושים?
חכה, חכה, הכל יידון בראשונים, אתה לא מבין כמה ראשונים יש על השתי שורות האלה. מה?
גם הנפקמינה מוזר.
כן, כן, עוד שנייה נדון בשאלה למה הוא הביא נפקמינה באחותה, אז זה גם דענו, אבל בוא נראה קודם איך הגמרא דוחה אותו. שואלים עליו למי מלד חיה, זאת אומרת, מי אמר, האם אתה מתכוון שהדבר הזה, הבהמה שנולדת היא חיה, הרי אם אתה רוצה לקדש אותה ולשאול על אחותה, יכולה משמע שהיא חיה. ואמר רבי יהודה אמר רב, לא אמר רבי מאיר, אלא הואילו במינו מתקיים. זה ממה שמופיע בהקשר אחר, שבה לומדים שרבי מאיר מתכוון דווקא לבהמות שהיא חיות בעולם. יש בהמה כזאת שחיה. מתוך זה הם מדייקים, אומרים, הואיל ומינו מתקיים, אבל הוא עצמו לא מתקיים. לא דובר פה על מקרה, הוא אומר, לא התכוון למקרה שנולד משהו שחי. ולכן, אם לא מדובר פה משהו שחי, לא שייך כל הנפקמינו שתדן עליהם, של קידושים, לכאורה, של איסור באחותה. ועל זה אמר רבי אבא יעקב, עד כאן הביאו רבי ירמיה לרבי זר לידי גיחוך, ולא גחיך. לא גחיך. הוא ניסה להצחיק אותו, והוא לא זכר. בהתחלה של הדף השני הבאתי את רשי על זה. רשי כותב לידי גיחוך, שחוק בכל תחבולות הללו, עסק רבי שחוק, פסיק, בכל תחבולות הללו עסק רבי ירמיה להביא רבי זר לידי שחוק. ולא שחק, זה אסור לאדם שימלא פיו שחוק. רבי זר המחמיר צפי. כזה בסוף רבי זר המחמיר הזה. למה הביא את מה?
סתם, מה שרבי חבר פה אומר רק שרבי זר אין שום חוש הומור, ושכאילו לא מבין שרבי ירמיה צוחק. הוא ניסה לעצור, לא שחק.
נרחיב את זה, נספיק בעניין הזה. אבל לא, זה מעניין עד כאן הזה, כי זה כאילו קושר, אני חושב, את כל השאלות של רבי ירמיה ביחד. הוא לא, כי זה שם כאילו את הכל, מושך את כל השאלות של רבי ירמיה לכאן, הוא בסך הכל מנסה להצחיק את הרב שלו, הוא לא מנסה להרער על סמכות חכמים, והוא תמיד נונה לו בצעקות כאלה, ובסוף מגרשים אותם.
מה הסיפור שם זה רבי
זרע? מנסה! לא מה שאמרנו לפני זה,
שני
פעמים,
אני חושב, בשבועיים. כל זה שהשחוק מנחיח את הרצינות, מה זה אומר על שאר הדיון?
מה אתה
מבין? אם עכשיו כאילו את רבי זיירה אנחנו כאילו לוקחים בצחוק, פה רבי זיירה כאילו לא צחק, מה קרה לפני כן?
כן, האם לפני זה הוא צחק או לא צחק? מישהו כן צחק לפני זה?
לא נראה
לי. בוא נסתכל שנייה באמת, מה זה הדחייה הזאת? ביחס לשאר, מה הדחייה הזאת של רבי ירמיה אומר ביחס לשאר הסוגיה? לכאורה זה חוזר לזה שהם לא אומרים בשום שלב שלכאורה רבי ירמיה נדחה, אם כי נסתכל ברמה הפרקטית, אולי אפילו לא נדחה, אני חושב שהשאלה פה זה בעצם למה הוא נתפס כבדיחה? שתי שאלות אולי צריך לשאול, למה, מה גרם לזה להגיד שזה בדיחה ולא שאלה רצינית? כי אני יכול לדחות שאלה גם בלי להגיד שזה בדיחה. יש פה איזה מין עודפות כזאת שאני אומר, לא, זה כל כך לא רציני שזה כנראה לא נאמר בכלל וזה מלכתחיל. זה השאלה השנייה? שאלתי בעת השאלה השנייה. כן, אולי גם מה זה אומר באמת שזה בדיחה, מה עושה הבדיחה הזו כאן, ומה זה אומר על שאר הדיון ביחס לזה שזה בדיחה. לכן מה שאני רוצה להתבנן פה זה מה הגבול של הדיון. עד עכשיו כאילו דיברנו על זה שהדיון מתרחש באיזשהו אזור דמדומים כזה, ופה כאילו יש מה שאומרים, לא, לא, זה בלתי אפשרי, ולכן זה בדיחה.
באיזשהו מקום גם הבדיחה היא כאילו מובאת כאן כתירוץ כאילו על אופן. כדי לשמור על הרצינות של רבי ירמיה באיזשהו מקום,
כאילו. לא יכול להיות שהוא התכוון על זה ברצינות, כי זה כל כך מופרך.
לא, פעם הרבי ידע מרב, כאילו לא יכול להיות שרבי ירמיה שאל את זה, כי זה לא רציני. טוב, אז בשביל כאילו להוציא את זה מהדיון,
אז אנחנו אומרים, הוא לא התכוון שזה יהיה ברצינות בכלל. אבל שנייה, בוא נתקן רגע, מה בעצם הדחייה שלו? האמירה היא שהקושייה לא מתחילה, כי היא מניחה שהדבר הזה הוא חי, ואנחנו מראש מדברים על נפלים, כמו שדייקת יפה במשנה, הכל מדבר פה זה נפלים, אף אחד פה לא חי, לכן לא שייך לשאול על קידושין. זאת אומרת, יש פה מין אמירה שהיא לא רק לדחות את הקושייה, אלא להגיד אם היא לא מתחילה בכלל, כי היא לא מציאותית.
לא חלק מהדיון.
מה זה אומר לא חלק מהדיון?
כאילו, אם דיברנו לפני כן על האם מה שאבישה אמר, זה שהשאלה היא האם האישה נהיה טמאה או לא, ואז אנחנו אומרים לדבר על הסובייקט שנולד, סובייקט או אובייקט שנולד.
למה הוא לא חלק מהדיון?
כי באיזה מובן הוא מעניין? כאילו, לפני כן, הצורה שבה הוא עניין אותנו זה רק האם יש לו זנב או העיניים שלו קדימה, כאילו...
קודם הוא עניין אותנו בגלל תומת לידה, ורבי ירמיה אומר, בוא נתעניין בו גם בנפקמינות אחרות. אם הוא לא היה אומר נפקמינה, אז אני חושב שזה היה נשמע כמו...
אני מייחס את האפשרות להשתתף בתוך מערך של מצוות, מערך של הלכה, שזה... קפיצה, כן? זה להפוך אותו לסובייקט. לפני כן הוא היה גוש, ועכשיו הוא סובייקט.
תראה, לפני זה הוא היה על הגבול, בגלל שאם הוא היה רק גוש, לא הייתי אומר שהוא תמי לידה. כל הזמן המשחק פה הוא מזה שמצד אחד הוא לא בן אדם, מצד שני אני כן מתייחס אני בן אדם דברים אחרים. אז רבי ירמיה לכאורה הוא רק מותח את זה עוד צעד קדימה, בוא נתייחס אליו עוד יותר כבן אדם. ואז הוא אומר לו, לא, עד כאן, זה לא. ויש פה איזה מין משחק? זהו, אז שאלה מה זה? זה טיעון מציאותי? כאילו עד עכשיו אמרנו, הטיעונים לא היו טיעונים מציאותיים, לא שאלנו את השאלה אם יש דבר כזה או לא. כאן אני אומר לך, לא, הוא לא חי, לא יכול להיות שהוא יחיה. הם כאילו מתקילים אותו משאלה מציאותית של כיוון, אני לא, מלכתחילה לא דיברתי על יצורים חיים, דיברתי רק על יצורים שנולדים ומתים.
מה באמת גם קושייה עליו, כאילו, מזה שרבי מאיר, מה כאילו טענה, שרבי מאיר טוען שיכול להיות נפלים כאלה ואנשים וכאלה חיים לא יכול להיות?
כן, אני חושב שההנחה היא שכל הדיון כאן מדובר על נפלים שמתים ולא חיים בכלל, או אולי חיים קצת. זהו, זה קצת מורכב, כי הרי אתה רואה, שוב אתה אומר, הראיה היא לא ראיה מציאותית. הראיה היא מזה שרבי מאיר אמר, לא נראה מדבריו של רבי מאיר שהוא מדבר על יצורים חיים. כאילו הכל מתרחש במין יקום של דיבורים. והשאלה על איזה דיבורים דיברנו.
אז כאילו, אז מה נשאל שרבי מאיר לא דיבר? זאת אומרת, אז בוא נשאל למה רבי מאיר לא דיבר, מה יקרה
ב... כן.
מה, אתה יכול להיות שהמשפט שאני אמר פה בתחייה, כי מה צריך
לדבר? מה, איזה משפט?
לא הרבה
אלו, אני לא מתקיים. בואי נקרא לכם מה שרשי אומר כאן. רשי אומר במינו, כגון בהמה... מה? רשי אומר במינו, כגון בהמה גמורה מתקיימת. במינו הוא מתקיים, אבל אי הוא לא. זאת אומרת, רבי מאיר, כשהוא אמר את כל היצורים האלה בהמה חיה ועוף, הוא הבלע בתוך דבריו את ההנחה, או הוא אמר אותו מפורש בהקשר אחר, שלא מדובר פה על יצורים שמתקיימים. אבל שוב, זה מעניין, שבאמת גם השאלה של מה קיים ומה לא קיים נקבעת בתוך הדיון. כאילו רבי מאיר, הוא פתח לנו פה איזושהי אפשרות לדון. הוא פתח אפשרות לדון על כל הנפלים, כל היצורים שבעולם, אבל, לפחות מה שאני רוצה לסגור כאן, לא פתח לנו אפשרות לדון על יצורים חיים, רק על נפלים. ופתיחה וסגירה כזאת. וכל זה מתרחש בתוך, לא הקשר אמפירי של מה קיים ומה לא קיים, אלא בתוך ההקשר של הדיון, לא אי אפשר לדון על יצורים חיים כאן. שוב, אני חושב יש פה משהו שהוא מתעלם מהשאלה המציאותית, הוא משתמש בה אולי מתי שנוח לו, אבל שוב, יש פה משהו, אני חושב שהוא שוב הולך לשאלה של המשמעות של הדיון, בהקשר של חשוב להם כן לשמור על הגבול בין על נפל לבין היצור הקיים. זאת אומרת, רבי ירמיה פה, אני חושב שבמובהק בדרך הביטוי שלו, הוא מנסה לפרוץ את הגבולות של הדיון, ולהגיד בוא נתחיל לדבר על זה בהקשר יותר רחב, ולא רק להביא עוד נפקמינה, אלא באמת לשבור איזשהו גבול סמלי, בין לדבר על נפלים ולדבר על יצורים חיים. כי ברגע שאני מדבר, כל אני מדבר על נפלים, אני חושב זה מה שמגדיר את הדיון, כי מתרחש באזור דמדומים הזה של הלידה, שיכולים להיוולד כל מיני יצורים כיד הדמיון, והגמרא מאפשרת לפתוח את כל האפשרויות בתוך התחום הזה, אבל מצד שני מאוד חשוב לשמור על התחום הזה כמקום מסוים. אל תתחיל לדבר איתי על יצורים חיים שמתפקדים במקום הביניים הזה. זה אני חושב מה שמוקצן בדוגמאות של הירושלמי, שמדבר איתך על יצור חי, איש חצי אדם חצי בהמה שמתפקד, או כבן אדם או כבהמה, זה כאילו משהו שהמשיב הבבלי פה סוגר אותו כבר מלכתחילה. שהוא אומר, לא, אני לא מוכן לדבר על דבר כזה, זה בטח לא יכול להיות, הוא באמת לא דיבר על זה. זאת אומרת, הדיון כאן הוא תוחם לעצמו איזשהו מרחב, שגם אם הוא דמיוני מבחינת הקשר שלו למציאות, הוא לא פתוח לחלוטין. ואני חושב שהסגירה שלו היא סגירה במובן הסמלי. זאת אומרת, אני רוצה לדבר על יצורים באזור הזה, אבל אני לא הולך לפתוח פה את התחום הזה ולהתחיל לדבר איתך פתאום על יצורי ביניים כאלה שממשיכים לחיות. חשוב מאוד שהם יישארו שם, שכולם יוולדו מתים ונדון עליהם בתוך ההקשר של הידע, וכאן אנחנו משאירים את זה. ולכן אני חושב רבי ירמיה הוא מוגדר כמישהו ש... בהקשר הזה אני חושב אפשר לקרוא את זה כאילו באמת שוב הוציא אותו מהבית מדרש, במובן הסמלי לפחות. מה שאמרת זה לא חלק מהדיון, אתה לא תחשב שאתה יכול להמשיך את הדיון לשם. במובן הזה, ההתייחסות כבדיחה היא סוג של סגירה, את זה אי אפשר לפתח, אי אפשר לגלגל את זה לנפקמינות נוספות, אי אפשר להמשיך ככה, זה הסוף של הדיון כאן, וזה רק היה ניסיון להצחיק, וגם זה לא הצליח, זה באמת טרגי בתוך הסיפור הזה.
זה שהביקורת
היא על המזרע, ולא הרבי ירמיה. כאילו,
עד כאן
הביאו הרבי ירמיה,
אפילו על זה הוא לא
צחק,
כאילו, הביקורת היא כאילו על
החוסר הומור
שככה
נהיה מזה. לא, זה נכון, השאלה אבל מה היחס בין זה לבין מה שרבי ירמיה אמר. אתה יכול להגיד, זה בעיה שרבי ירמיה, שהוא לא... השאלה מה זה עד כאן זה?
לא, לא מנתי, כל שאר הדיון
מפין
זה הוא כן רציני.
שאלה מה זה אומר רציני, מה אתה מתכוון לומר בזה? הדיון רציני, אני חושב, במובן שהוא מסרב להצהיר על עצמו במובהק, במוצהר, כבלתי אפשרי וכחסר קשר להלכה ולמציאות. מצד אחד. מצד שני, הוא לא מאגן את עצמו במציאות. אלא הוא מאגן את עצמו בתוך הדיון עצמו.
אני
לא
מדבר על הרצינות, כאילו, הרי, האופן שבו הם דיברו, אני
ברצינות. מה זה האופן שבו הם דיברו?
עכשיו, זה לא צחק. זאת הרצינות עכשיו.
השאלה אם האחרים גם לא צחקו. חלט שרבי זרע הוא, כאילו אפשר לצייר אולי מרחב דיון שבו כולם ממציאים המצאות משועשעות. מצד אחד יש את רבי ירמיה שהוא מגזים, מצד שני יש את רבי זרע שהוא חושב שזה הכל ברצינות. ברמה הסמלית, אני חושב השאלה מי מאיר פה את הדיון. יכול להיות ששניהם מאירים את הדיון. רבי ירמיה מאיר את הדיון בזה שאומרים לו, לא, עד כאן, זה בריחה. אנחנו לא מתנתחים. ורבי זרע, השאלה מה הוא מאיר ביחס לאחרים. האם זה שמצד אחד הם יודעים להנציא מלא אפשרויות בלי לשאול את המציאות, ומצד שני יכולים לעצור בשלב מסוים, מה זה אומר על מה שהם עשו עד עכשיו? זה בדיוק אני חושב במקום שאני רוצה להסתכל עליו, דרך המקום של הבדיחה, לשאול על המקום של הרצינות. כי אם הסוגיה הייתה לגמרי פשוטה, כמו הסוגיות הזאת שנגיד של השובח, שאומרים לך ככה וככה, זה לכאורה פשוט, זה מאוד פרקטי, אז הוא בא ותוקע לך איזה מין מקרה, אז ברור שיש ניגוד חריף. פה אני חושב דווקא בגלל שהסוגיה היא בעצמה מאוד פרועה ופנטסטית, אז רבי ירמיה כאילו הולך רק עוד צעד אחד, ואז מעניין אותי לשאול מה, מה הצעד הזה אומר על מה שקרה עד עכשיו. זה יכול להיות גם באמת שזה כמו עד כאן הזה, רבי ירמיה בגלל שיש לו את הרקע הזה, אז מראש חושדים בו. שהוא מגזים, זה מין משחק עדין כזה, ורבי ירמיה הוא חשוד כמישהו שהוא שובר את הכללים.
דרך אגב, עד כאן, השאלה מה היו הבדיחות לפני, כי אפשר להבין שזה קשור למקרים הראשונים של רבי ירמיה, אפשר להבין שזה קשור לכל, באמת כאילו הכל היה
בדיחה. הכל היה רבי ירמיה גם?
לא, זה היה רבי ירמיה, אבל רבי ירמיה מה הוא עשה? הוא כאילו הלך טיפה יותר מאחרים, הוא כאילו הגיע...
רבי זרע זה שלא צריך לגרום לרבי ירמיה, ניסה סוף סוף לגרום לרבי זרע לצחוק, וגם עכשיו הוא
עצמו.
כולם ניסו לגרום לצחוק, הרבי ירמיה
הוא אמר... אה, זה אירוע כסוף שלה, כולם... לא מדיון רבי זרע יושב באמצע וכולם מנסים להציע אותו.
רבי ירמיה הוא הליצן, עדיין רבי זרע
לצחוק. אני לא חושב שאפשר לקרוא את הדיון כניסיון להצחיק. כאילו,
לא
במובן, כי יש משהו בניסיון להצחיק שהוא, בסיטואציה הזאת אני חושב שהיא ממחישה את זה שאתה אומר דברים שמכוונים להצחקה של מישהו אחר. לעומת אני חושב סוג של מה שקורה לפני זה, שזה סוג של השתעשעות משותפת כזאת. דיברנו על זה לפני שבועיים בדיבור הזה על הקרנבל שבו כולם צוחקים על כולם. זה שונה מאוד מהניסיון של לבוא ולנסות להתקיף מישהו בהומור. לעומת נראה את מה שהחתם סופמר אומר על זה, שזה גם מלא, שזה באמת סוג של התקפה. לעומת מקרה שאנחנו יושבים ביחד ואנחנו מעלים דברים ככה, ויש פה איזה מין השתעשעות משותפת כזאת.
מבחינת
מה היה
פה דיון
של כולם
ביחד, זה
לראות
שונים של
המורים. לא משנה, אני לא יודע שהסתם המונה את זה, לא יודע מבחינה היסטורית.
רבי ירמיה כשהוא מגיע לרבי זרע, הוא היה צריך להציג בפניו את כל המהלך.
כן. לכאורה אתה יכול לקרוא אותו כמתייחס רק למשנה. בסופו של דבר אנחנו מדברים על העריכה הסופית, כמו שראינו שבוע שעבר אצל בויאן, זה המישור שאנחנו מדברים עליו.
דווקא
קריאה
הזאת האחרונה, אם קוראים את הדיון מהדוקטור זה שנמצא מחוץ לדיון, כאילו לוקחים את כל מה שהיה עכשיו ברצינות, ואם יהיו כאילו תוקפים אותו, או שהוא יתכוון, או שהוא בעצמו לא יתכוון, לא משנה. כאילו מוציאים את מה שהוא אמר החוצה. ואם מבינים שבעצם, כאילו, הכל זה איזושהי ביקורת על המדרע, והכל יש איזשהו מימד פנטסטי, אז זה בעצם משאיר את הכל, גם את מה שרבי ירמיה אמר, וגם את זה הכל נשאר איפשהו בדיבור. באיזושהי רמה של צחוק, כי ברור, כי אי אפשר לקרוא את זה בלי לצחוק, נראה לי שזה...
כן. השאלה אם אנחנו משתכנעים מהדחייה של רבי ירמיה, אם הדחייה של רבי ירמיה היא סתם איזה סוג של תירוץ כדי להעיף אותו, או שבאמת היא מבטאת איזושהי הבחנה שהיא משמעותית. יכול להיות שזה עצמו כאילו ההבדל בין, יש להסבר של מה שאמרתי קודם, שאני חושב שברמה הסמלית יש בגבול שחשוב להם לשמור עליו מצד המשמעות של המשחק הזה בתוך ההקשר של אדם ובהמה וכו'. ויש גם אני חושב אולי איזשהו הבדל פנומנולוגי כזה בין להעלות אפשרויות לבין להתקיף את רבי זרע בכל מיני, וגם אני חושב בתוך הלשון של רבי ירמיה יש משהו מטריס בזה שהוא מקצין את הדיון וגם מעביר אותו למישור אחר וגם עושה איזה מין הכללה כזאת של אדם העליה, וגם אני חושב על בסיס הדמות של רבי ירמיה הוא נתפס כמישהו שעושה משהו אחר, לא דווקא זה משהו התכוון שזה כל כך נמצא במילים שלו. מה זאת אומרת? לא, אני חושב שבהקשר הזה זה נתפס כסוג של התרסה נגיד. ויש פה משהו, אני חושב שהוא כן הבחנה משמעותית בשביל הדיון, כי חשוב לשאר הדיון להישאר באזור הדמדומים הזה, שבו אפשר מצד אחד להשתעשע, מצד שני לא להתנתק לחלוטין למקום שהוא במוצהר לא רציני. זה אני חושב משהו, הדיון הזה שיש לו בהרבה סוגיות. הוא מה שמעניין אותי, כי באמת יש פה אפשרות לקרוא דיון שהוא כולו מצחיק, ומצד שני זה שאני צוחק עליו לא סוגר לי אותו. אלא דווקא להפך, מאפשר לו להמציא עוד ועוד דברים ולהתגלגל כל מיני דברים, וגם בסופו של דבר לא רק מאפשר לו להשתעשע, אלא גם מאפשר למצוא איזשהו עומק בתוך הדבר הזה, לא רק למצוא, אלא באמת כאילו שחררתי את האנשים להשתעשע, ודווקא בגלל שהם כאילו כן מתייחסים לזה ברצינות, זה מאפשר לזה להתגלגל, וגם דברים צפים תוך כדי, באופן לא מודע, לא יודע מה, שההבחנות שהן כאילו לגמרי נחותיות, הן בסוף אומרות כל מיני דברים בהקשר אחר, מה שניסים להגיד קודם. בואו קצת נעבור עכשיו לראשונים ונראה. בצד השני של הדף, יש המון ראשונים על הקטע הזה של רבי ירמיה, והם לא מדברים משום על ענייני הבדיחות באופן ישיר רובם, חלקם כן, אבל אתה רואה שהראשונים, הם מסתכלים על הסיפור הזה ואומרים, טוב, זה שזה הוגדר כבדיחה, לא אמר שאי אפשר ללמוד מזה כל מיני דברים. כי למשל, האופן שבו דחו את זה מלמד אותי משהו. האופן שבו מי אמא שאל את זה מלמד אותי משהו. נראה למשל את רשב"א. רשב"א אומר...
כאילו, לא גילו לנו שזה בדיחה, חלק שלהם, אבל זה היה רציני. בעצם זה שזה כבר שלב אחד של דיון. חברה, אם זה היה בדיחה, אז מראש שצריך להיחשף כבדיחה, מה פתאום שאלה?
כן, אבל אחרי שהחשפתי את זה כבדיחה. אחרי שחשפתי את זה כבדיחה, איך, איך אני עדיין יכול להתייחס לזה?
למה נשאר מים נפקמין? זה משהו קצת
חורק
בגמרא עצמה.
יש איזה דיונים הראשונים, שרשי נדמה לי אומר, שזה לא היה רשי? אה, זה תוספה, טוב מעט נראה תוספה, שהוא שואל מי אומר את הלמי נפקמין הזה. ולכאורה זה תמאי ברמת החלוקה שאנחנו נוהגים לעשות, אבל נדמה לי שרשי או תוספות אומרים שזה רבי ירמיה עצמו אמר את זה. שזה לא היה תוספות, ונראה לי שזה היה אחד הראשונים. למה חריקה?
כי אחרי זה גמרא לא יישאר.
כאילו מתייחסים לזה ברצינות בהתחלה, נכון. כן, לא, בגלל זה הם אומרים, אני חושב שזה רבי ירמיה. בוא תראה איך הרשב"א מסביר את זה. פירוש, היי מאי נפקמינה, לאו רבי זרע אמר לה, אה, זה הוא אומר זה. לאו רבי זרע אמר לו אכן, לרבי ירמיה, זאת אומרת, זה לא שאלה שהוא שאל אותו, אלא רבי ירמיה גוף היהודה אמר לי, כלומר, אם זה היה רבי זרע, אגב, זה היה עונה לשאלה שלך, כי הוא באמת מתייחס לזה כרצינות, הוא אפילו צועק עליו, מה נפקמינה, מה אתה רוצה ממני? אז הוא אומר לו, אה, אם יש. רבי ירמיה גוף היהודה אמר לי, כלומר, והד בי מנך נפקמינה ליצור באחותה, והוא עבדו הדין דאבמציה לממר ליצור באמאו ואמימה. כן, זה הרבה מהראשונים דנו בשאלה, למה אחותה? אלא דקול עיקר בא לעיתוי לרבי זרע לידי גיחוכה, וכל אחד דאבמציה לריבוי בתמיהי הווה מרבה, ומשום דאיסור אחות אישה אינו אלא במחיים דאשתו, ולרבים מאשתו, לרבי ירמיה ודאי לא אבא מספק אלי כלל דהנפל ולא תעשה בקידושין, אלא משום גיחוך באלמאו. לקרוא את הרשב"א זה צריך לקרוא על רקע זה שהרמב"ן שואל, רש"י אומר שאחותו, על רש"י אומר, אלא ממר דחי, האחותה לא מצרה אלא בחייה, דן איסור אחות אישה אלא בחייה. למה הוא שואל דווקא על אחותו? כי כדי שהאחות יהיה אסורה, אני צריך שהנפל הזה יהיה עדיין חי. לעומת אימא, שגם אחרי שהוא ימות, האימא תהיה אסורה. או סבתא. ואז השאלה, עד איפה אני צריך למתוח את החיים כדי שהסיפור של רבי ירמיה? אז הרשב"א אומר, ואז הרמב"ן לכן אומר שצריך להגיד שמלכתחילה היא לא חיה בכלל, שאי אפשר אפילו לקדש אותה, כדי שהשאלה תהיה עוד יותר בסיסית. התמיהה על המקום הזה. רשב"א הולך עוד צעד ואומר, באמת הוא היה יכול לשאול שאלות יותר פשוטות, אבל הוא רוצה דווקא לשאול על המקרה הכי מופרך, כי הוא מאוד מתכוון להצחיק, לכן הוא שואל על אחותה. כי אחותה זה מקרה שצריך להניח שהיא חיה לאורך ימים ושנים, ולא רק שהיא חיה קצת, הספיקו לקדש אותה וזהו.
זה היה דווקא להצחיק, כאילו, לראות שעודים מי אבל לקחת פה את כל הדיון. הוא בא אחרי הדיון, איזשהו דיון תיאורטי כאילו, שהוא פנטסטי.
כן.
בא אביר לה וכאילו שואל על איזשהו מקרה שיש בו נפקמינה, שהוא בעצם מנסה להגיד, טוב, על מה בעצם כל הדיון הזה?
כאילו, מה הייתה הנפקמינה עד עכשיו? אבל גם קודם לכאורה הייתה הנפקמינה.
מה?
גם קודם לכאורה הייתה, אתה יכול לומר, אני מביא לך הנפקמינה שהיא בפירוש לא קיימת, כדי שתשים לב שגם הנפקמינה שלך לא הייתה קיימת. לא, יש נפקמינה לתומת לידה, זה לכאורה הדיון
מתחיל. כן, אבל לא דנו את זה במובן המעשי. כל הדיון הזה היה דיון טוב. הוא כאילו שואל, הוא אומר, טוב, אם אנחנו רציניים, אנחנו לוקחים את כל המקרים ברצינות, אז עכשיו יש לי הרבה שאלות, כי יכול לקרות שיהיה ככה וככה, אז מה נעשה? כאילו לקח את הדיון הזה למקום הכי רציני, בשביל להראות שכל הדיון הזה הוא מיוחח, כי אין לו שום נפקמינה.
אבל מה זה נפקמינה? האם אין נפקמינה כי הדבר לא קורה? אבל זו שאלה, כאילו מה בדיוק, מה הדחייה של רבי ירמיה? לכאורה הגמרא, לפחות במפורט, מניחה שהבעיה את רבי ירמיה זה שהיצורים האלה לא חיים, אבל לא ליבה לא יודעים, לא יודעים, כל הזמן, מעשים שבכל יום. לפחות הגמרא מתייחסת לזה ככה, אני חושב. אומרת לו, לא, אתה מתבדח כי אתה מדבר על משהו שלא יכול להיות, אבל אנחנו מדבר על משהו שיכול להיות, ודאי. ורשב"א אומר, כן, גם ירמיה ידע שזה לא יכול להיות, ולכן הוא ימציא מקרה עוד יותר קשה כזה, שזה יהיה עוד יותר מופרך.
לא, אבל לפי זה כאילו, בעצם ירמיה הכל לא יכול להיות, כן?
לא יודע, אתה מכניס את זה באופן מובן מאליו, אבל אני חושב שגם אם לא, זה שהם לא דנים בשאלה, זה עצמו מעניין. מעניין
אותי מה זה הגיחוך הזה, כאילו, שהוא רוצה להביא אותו לידי גיחוך. במה? סתם הוא רוצה להצחיק אותו, שהוא רוצה כאילו לגרום לו לגחך על כל ה...
יכול להיות, זה כבר עוד יותר מרחיק לכת ביחד של רבי זרע. אולי נדבר עוד מעט על הגיחוך, נראה קצת קודם את הראשונים הרציניים. הרשב"א יש בו משהו מעניין, כי הוא אומר, כיוון שזה בדיחה, אני לומד את הגמרא כבדיחה. אני שואל את השאלות הראשוני, או השאלות הראשונים האלה מתוך היגיון של בדיחה, שמסביר לי למה מקרה אחד נבחר ואחר לא. תוספות לעומת זאת עושה משהו קצת יותר מורכב מבחינת השאלה. תוספות אומר ככה, זה המקור שאחרי. לעניין גופה, לא באי אם הבא עליה חייב משומשת איש או אם חייב הורגה. אל תשאל אותי על האחות, שאל על היצור עצמו.
לא אמן, הוא רובר.
דפשיט אלי דאינה חיה ג' שנים, שתהיה בתביעה, ולא שנה שלא תהיה טרפה. זאת אומרת, מראש היא לא שייכת לא באשת איש ולא בכלום, כי היא לא חיה מספיק. מי הוא הבמדתי למבאי אם הרווח היה בסקילה כדין הבעל הבאמה. הכל יכול להיות. התוספות הזה הוא מעניין, כי לכאורה אני חושב הוא מתייחס לזה ברצינות גמורה, והוא שואל שאלה, כי אם רשב"א ניסה להבין את ההיגיון המבודח של הסיפור, אז התוספות לכאורה אומר, אין פה היגיון מבודח, השאלה למה הוא הביא מקרה אחד ולא אחר, מה העניין, למה אתה מדבר איתי דווקא על זה? אז בהתחלה זה מובן לו, הוא מבין למה הוא לא שאל על הדבר, על היצור עצמו, כי הוא לא חי מספיק, אבל הוא היה יכול לשאול משהו אחר. ולעומת הרשב"א שניסה להבין את ההיגיון של הבדיחה, התוספות לכאורה שואל שאלה רצינית. עכשיו, החתם סופר דן על התוספות הזה. זה עוד שנייה, אני ארצה להסתכל על זה, אבל תראו איך החתם סופר דן על התוספות הזה. בעיקר דברי התוספות לא יכולתי להבין. משמעות דבריהם, על כל פנים זמן מה יכול לחיות על פני האדמה. דילואחי לא שיהיה חורגו ורובעו, צריך שיהיה לו איזשהו מינימום של קיום. ואם כן, מה הגיחו חיקה באחותו? האקדמי בא אליי, אני קידש אחותו באותה שעה שהוא חי, ובא אחר וקידשה, יחלה קידושי שני או לא. זאת אומרת, המקרה של אחות, אם היא יכולה לחיות, אז זה רציני. מספיק לחיות כדי לקדש. ועוד תיבה אליי, הבעל אמו של ולד שקידש. ובהל לא שייך לחלק בין חי לאחר מיטה. גם כאן, כמו שאמרנו, אמא זה מקרה יותר מורכב מאשר אחות. זאת אומרת, לכאורה, אני חושב, מחתם סופר, הוא מניח שאם זה מקרה, כמו שזה קצת עולה מהגמרא, אם זה מקרה ריאלי, אז זה לא בדיחה.
כן, אנחנו יודעים את התוספות, התוספות הם מבינים שהוא דיבר על השלב של אחרי שאמרנו של הבירמיה יחיך. ככה פשוט, כי התוספות שהוא מבין שהתוספות גם אחרי שאמרנו של הבירמיה צוחק, אז עדיין יש...
תוספות בעצמו דן על שאלה שהוגדרה כבדיחה, והוא שואל עליה ברצינות, למה שאלו את זה ולא משהו אחר?
בסדר, הוא שואל גם השאלה של רבי ירמיה, לא מתוך הנחה שזה יכול, כאילו במסגרת הדברים שלא יכולים לקרות. כאילו גם אם אתה שואל שאלה שלא יכול לקרות, למה אתה שואל שאלה, כאילו השאלה היא לא ברורה, כן?
לא יודע אם היא לא ברורה, אני חושב שהוא שואל למה דווקא הוא שאל על זה ולא על משהו אחר.
כן, אוקיי, זה גם שאלת הרשב"א באיזשהו מקום. הרשב"א אומר, בתוך מסגרת הבדיחה זה בדיחה טובה יותר. התוספות לא אומר...
התוספות כאילו מתייחס לזה כהיגיון תלמודי רגיל, למה אתה שואל על דבר אחד ולא על דבר אחר? זה עצמו...
זה כדבר שיכול להיות שהתוספות מביא את זה כדברים שכן יכולים לקרות גם אחרי שאמרנו שרבי ירמיה צוחק.
לא, כי זה בדיוק השאלה, מה הדחייה של הוא לא חי? האם זה אומר שהוא לא חי בכלל? האם זה אומר שהוא חי קצת? הוא אומר, תוספות מתייחס למשהו שחי קצת.
כן,
אבל לכאורה באמת זה לא מצחיק.
אתה מסופר מבין את הדחייה באמת כמאפשרת שיכול לחיות קצת.
כן, נכון.
מה שלא מוכר בתוספות, זה מה שאני רק אומר.
אתה אומר, תוספות יכול להיות אומר על משהו שחי בשלב של השאלה. כן, נכון.
לא, אתה מסופר למה זה כזה ברור. כאילו, הוא לא מבין... כן, כנראה שהוא עוד לא מבין מה המשמעות של הדיון בבדיחה, אז הוא חייב להגיד שצריך לדבר על משהו רציני.
זה מורכב, כי הוא אומר, אני צריך להבין את הבדיחה דרך זה שהיא לא יכולה להיות. אם היא רצינית, אז היא לא בדיחה. זה אני חושב, בחתם הסופר הוא ממחיש כאילו את המתח הזה שיש בתוך הסיפור, ואולי גם ביחס למקרים הקודמים, האם משהו שהוא להלכה יכול להיות גם בדיחה. כי בתוך הבירמיה זה נראה שאומרים, כיוון שזה בלתי אפשרי, זה כנראה בדיחה. כל מה שאמרנו עד עכשיו הוא כן אפשרי, הוא לכן רציני. ואז גם פה אתה אומר, רגע, מה זאת אומרת? למה זה בדיחה? הרי אם הוא חי קצת, אז זה רציני מאוד, זה לא יכול להיות בדיחה. אז תראו, ועד כאן צריך, עד כוח צריך לומר כמו שכתב רשב"א. אהה, דגם מה שהוא חי אינו אלא כנפל באלמה, וכבן שמונה חי שאסור לטלטלו בשבת, חיותו אינו אלא כזנב על ידעה שמפרקסת. כמו גבולות בין אדם לחיה פה הם... אומרת, הוא מלכתחילה לא חי, ואם כן גם קושיית תוספות ליקה, דהרגו והרובעו פטור. זאת אומרת, אתה לא יכול ממילא להבחין בין קידושין לבין דברים אחרים, שום דבר לא חי על היצור הזה. והיא תאמה מכל מקום אבל להביאו לידי גיחוך בשאלות האלו. מה ישנה אחות אשתו דקבאי מיני? זאת אומרת, אם כן, הקטי לא תורס תוספות מידי, דני זה לא יכול לחיות שנה, מכל מקום גיחוך, מי ההרי? על כורח תראות לקושת תוספות היה דענך שלא צריכה לקושת דמילתא. זאת אומרת, ממה נפשך? אם אתה שואל ברצינות, אז ברצינות שום דבר לא הולך. אם אתה אומר זה גיחוך, אז הכל יכול להיות, אז מה העניין לשאול למה הוא שאל על זה ולא על זה? יש משהו שאני חושב שהוא חושף לפחות מבחינת ההבנה של התוספות, כאילו תוספות פספס פה את הבדיחה בזה שהוא שואל את השאלות מתוך היגיון של רצינות ולא מתוך היגיון של בדיחות. רשב"א כאילו אני חושב יותר קוהרנטי, הוא אומר, טוב, זו בדיחה, בוא נחפש מה הכי מטורף. ותוספות אומר, רגע, אם זה בדיחה או לא, צריך שיהיה פה איזושהי קוהרנטיות באיך שאתה בוחר את המקרים. חתם סופר, אני חושב, הוא אומר, מצד אחד לא יכול להיות שזה מעשי, כי אחרת זה לא מצחיק. גם בו יש איזשהו משהו שהוא שומר את ההבחנה הזאת. מצד שני, אם זה באמת לא מעשי בכלל, אז כל השאלות של תוספות לא עולות. אז ההיגיון היחיד שאתה יכול להבין, זה ההיגיון של רשב"א אולי, שהוא היגיון תוך בדיחתי.
שאלה פה על נונסנס, כאילו, האם נונסנס זה מצחיק?
מה זה אומר נונסנס?
אתה סתם כמו איזה שומר שטויות, אתה אומר משפטים, בדיחות של ילדים, וזה פעם אחת היא שלח, הפך לפיל. זה לא מצחיק, כאילו.
מה, אולי זה... אני קבוע על משהו שהוא מצחיק. זה גרוע, אני קבוע על משהו שהוא מצחיק. אני חושב שאתה...
זה צריך להיות כמובן, צריך להיות איזושהי מובנות.
הרשב"א אני חושב אומר, כמה שזה יהיה יותר מוגזם, זה יהיה יותר מצחיק. אבל זה גם נמצא בהקשר שהחתם הסופר נמצא בו, במובן של כדי שזה יהיה מצחיק זה צריך להיות במובהק חורג מהדיון, ואז ככל שזה יחרוג יותר זה יהיה יותר. לכן הרשב"א צריך להרגיש, רבי ירמיה יודע שזה בלתי אפשרי, כן? הוא לא באמת חשב, צריך שהוא יתכוון לזה שזה יהיה בדיחה. זה שוב כאילו הולך למקום של האם הדיון ההלכתי הוא מחמיץ את הבדיחה, או שאולי הוא דווקא מאפשר לה להתרחש. כי יש משהו בגמרא שאתה מרגיש שהבדיחה זורקת אותה החוצה. אני אומר, טוב, זה בדיחה, שלום. והראשונים, פתאום, רגע, בדיחה או לא בדיחה, צריך, אפשר לדון, גם אם אני מניח שזה בדיחה, אני עדיין יכול לדון. למה זה בדיחה? מתי זה בדיחה ומתי זה לא בדיחה? למה סיפור את הבדיחה דווקא ככה? זאת אומרת, יש בהם משהו שממשיך את ההיגיון הראשוני הרגיל, ודברים שהם כאילו מחוץ לדיון, ומחזיר אותם חזרה, ואז שאלה, אם אתה קורא את זה בקריאה ביקורתית, עין רעה קצת אולי, ואומר, טוב, הם לא הבינו את הבדיחה. או שאתה אומר, עד הבא, הם בעצם מכניסים את רבי ירמיה להתגלגלות הדיון שהייתה עד כאן, שמאפשרת איזשהו מתח פנימי כזה, שבו אתה אומר משהו מטורף, אבל אתה מתייחס אליו ברצינות. וזה יוצר איזה סוג של הומור עדין יותר מצד אחד, ומצד שני גם מאפשר באמת לדיון להימשך, ואז גם, נגיד, המאירי, כשהוא כותב על הקטע הזה, הוא כותב את זה כסיכום הלכתי כזה. וההלכה שהוא לומד מפה זה שמי שמקדש נפל, הקידושים לא חלים. זה כאילו ככה הוא מתחיל את המסקן. מקדש נפל, אין קידושם קידושים, והראינו שאביר מי אמר, זה כאילו... הכל יכול להיכנס חזרה על המסלול, וגם אם זה בדיחה, אני יכול ללמוד מהבדיחה עצמה איזשהו משהו. ובהקשר הזה אני חושב שאפשר לראות את הראשונים כאלה שהם כן מבינים את הבדיחה אולי באופן שהוא יותר רחב ממה שהגמרא אפשרה. מאיימת?
כאילו, במובן הזה, כאילו, אם אני אומר שרבי ירמיה צחק, הוא גם השאלה שלו, כאילו, הוא שאל שאלה שהיא רחוקה מהמציאות מאוד, או ברגע שהוא בתוך, אם הוא בתוך המסגרת ההלכתית, אז כאילו, אז מתאים לו למקום של רבי ירמיה שצוחק על המהלך ההלכתי עצמו, זה כבר קרוב כאילו להתרסה יותר,
מה שהראשונים עושים.
מה שהתוסות קורה, לא כמו שהרשב"א קורה. כאילו, אם אני בא וסתם משתעשע במשחקים לא מציאותיים, זה כבר בדיחה ממש.
כן.
אני בא ואומר, בוא נמצא את ה... כאילו, נעלה שלב רק את הדיון ההלכתי, ולא נספר בדיחה. ואז זה כבר...
השאלה אם זה מערער או לא, אני חושב שזה חוזר כאילו לשאלות היסודיות של הדיון שלנו כאן. האם זה שאנחנו מזהים איזשהו משהו ומרשים לעצמנו לצחוק ממנו זה מערער? שאולי עד רבה. מה זה עצמו?
לא, אני אומר כאילו כדמות, שאלות שלו באיזשהו מקום
כהתרסה?
כן.
זה שאלה צריך לבחון, אני לא עשיתי עכשיו קריאה מקיפה, יכול להיות שזה משתנה מהקשר, יש כל מיני סוגים של שאלות, זה גם זה מאוד תלוי, אני חושב, באיך שקוראים אותן. אתה רואה שביחס לרבי זרע, הוא בפעמים כועס עליו ועונה לו לא לעניין. פה זה מעניין שאין תשובה של רבי זרע, אלא יש כאילו את העמדה של הגמרא, שאומרת, רגע, רגע, מה זה רציני? צריך לברר את זה, כי זה לא, כנראה לא היה מספיק מובהק, כמו המקרים האחרים שרבי זרע ישר התפרץ בהם. וואו, בסיום יש לנו קטע נכבד לקראת פורים, בסוף של הצד השני, העמוד השני, יש בו את רשי, שדן בשאלה, שאומר שרבי זרע לא צחק, בגלל שאסור לאדם שימלא פיו צחוק בעולם הזה. ויש פה, זה מעניין, מבחינת רשי הוא מעלה קושייה שאחרי זה כמה ראשונים דנים בה. אם זה בגלל שאסור, אז למה הוא הדחיק אותו? כאילו זה אסור, מה אתה מכשיל אותו? וגם מה מראה שמוסיף, רבי זרע מחמיר צפה, זאת אומרת, מה פה המתח? מה האיסור ומה הוא מחמיר? איפה התחום המותר? אז ערוך לנר פה מביא משהו נחמד. ורשי אסור לאדם שימלא פיו צחוק, צחוק פיו. אני חושב שאפשר לומר, או אם כן, למה רצה רבי ירמיה להביאו לידי שחוק? יש לומר, פי מה שכתוב בזוהר, זה שחוק לדברי תורה שרי. הזוהר שם אומר שלמלא פי ושחוק זה רק בחול אם נסו. דברי תורה מותר, למלא פי וממש. מדכתיב, עבדו את השם בשמחה. וזה שכתב רשי ורבי זרע מחמיר צפה, פירוש שלא רצה לשחוק גם כן לדברי תורה. ולזה לא חש רבי ירמיה, ורצה להביאו לידי שחוק. רצה שיפסיק, הוא היה כזה שמייבש גם את הבדיחות של התורה. ויחס למה שאמרנו מההתחלה, זה אני חושב תומך במיצוב של רבי ירמיה ורבי זרע כשתי הקצוות של הדיון. מי שצוחק יותר מדי ומי שצוחק פחות מדי. לעומת כל אלה שבפנים מממשים את דברי הזוהר לפני שהוא נכתב. שאפשר, בדברי תורה אפשר אפילו למלא פיו צחוק. מה? כן, כנראה. זה עובד. למלא פיו צחוק. עכשיו, החתם סופר בהמשך דבריו שראינו קודם, הוא עושה פה וורט יפה, זה יתחבר לו נשאר לנה דיום. מה פרש רע שאסור לו לשחוק פיו, רבי זרע מחמיר צפי, נראה משום גדר ערווה נגע בי. לשחוק לקלות ראש מרגילים בערווה. ואבא בתר הח בקטין אחר ישקי. אני לא יודע בדיוק מה הוא קושר כאן. הסיפור של קטין אחר ישקי זה שרבי זרע צם הרבה טעניות שהוא הגיע לארץ ישראל, ואז הוא רצה לבדוק שאשת גיהנם לא שולטת בו, זה מופיע שם, כנראה שהוא מפרש את זה כהקשר של פרישות, למרות שלא מופיע שם במפורש פרישות, אז הוא היה מנסה את עצמו ונכנס לתנור, לראות שהאש לא שורפת אותו מרוב שהוא, כנראה שהוא מפרש את זה כהקשר של פרישות, כאילו גם בזה עבר איזשהו תהליך, ברגע שהוא עלה לארץ, הוא נהיה פרוש. ולכן גם לא רוצה שיצחיקו אותו.
הוא שכח את תורת בבל, לא?
כן, הוא עושה תעניות לשכוח את תורת בבל, ובמשפט שאחרי כתוב שהוא רוצה לבדוק את עצמו שאשת גיהנם לא שולטת בו.
זה נחשב.
הוא היה עושה את זה כל יום, ואז חכמים נתנו את עיניהם בו, אז נשרפו לו רגליים. זה לא לגמרי ברור שם מה זה אומר נתנו בו את עיניהם. אבל בכל אופן, אני חושב שמה שהחתם הסופר מעיר פה זה שהוא עבר איזשהו תהליך של צדיקות, שגורם לו גם לא לרצות לצחוק. ונראה לפי חסידותו של רבי זרע, כל המביאו לידי גיחוך היה בעיניו כאילו הרגילו לערווה, חס ושלום. שימו לב מה אומר בסוגריים. אולי לזה כיוונו חז"ל במתק לשונם, פרק כמה למגילה. רב אומר רבי זרע, עבדו סעודת פורים בעד הדדי, איבסום, קם רב, אשכתי לרבי זרע, מכירים את הסיפור אני מניח. הוא עושה סעודה, רב הרצח אותו, ואז הוא החיה אותו, ושנה שחד, הוא הזמין אותו והוא לא רצה לבוא. פירוש, שהביאו לידי גיחוך במשתי היין. והיה דומה בעיני רבי זרע כאילו חס ושלום היה משוחטי הילדים לאל ריש פרק ב' בתחילת פרק ב' שנדע דנים על הוצאת זרע לבטלה ואחד מהדרושים שם זה על הפסוק שוחטי הילדים דנים שוחטי שוחטי מכאן שיש בחינה שזה מעניין מבחינת המילה צחוק שצחוק נקשר פה גם להריות וגם לשפיכות דמים בו זמנית בהקשר הזה של הוצאת זרע לבטלה אז מי שמצחיק את רבי זרע זה כאילו הביא אותו לידי כך ויש ליישב גם ביי רחמי ואחי פירוש בתשובה גמורה על הנ"ל חן כול לשמע את הדיאטם, קל להבין, היינו שם ותנסו לפרט את המשך הסוגיה. זה מגניב אני חושב, כי זה, מעבר לזה שזה לענייני דיומה, יש פה משהו שבאמת חוזר למה שאמרנו קודם, הזה של להצחיק את רבי זרע זה סוג של תוקפנות. זה מאוד שונה מהדיון המשועשע הזה שבו אנחנו משחקים בדברים ביחד. זה מביא אותו למקום, כאילו זה קצת בגלל שהוא כזה. זאת אומרת, הוא נמצא מראש במקום שמאוד מאוד שומר על עצמו ומאוד מאוד פרוש. וזה מעניין אולי המקום של בבל בארץ ישראל, כאן צריך לחשוב איפה זה בדיוק נמצא. ומבחינתו, הצחוק הוא משהו שהוא ממש כאילו פריצת גבולות מטורפת, וזה כמו להרוג אותו בהקשר הזה.
מה מאוד אומרנו בכפר ורב?
שמה?
שגם, שרבי לא היה כתוב, שרבי לא היה
צחוק. זה צחק, ועוד הוא עשה לו כל מיני הצגות.
הוא נוכל להצחיק אותו כל הזמן, בלי זמן.
אני משהו מוכרת, איפה שה...
כן, הוא עושה לו שם איזה הצגה בחתונה, נכון? אבל אז מה ההקשר שם, שמה זה עושה הצחוק שלו? כן, נכון. כי היה סובל איסורים כל הזמן בשביל העולם, נכון? שם זה באמת מהקשר, צריך לראות את זה שם.
זה נקרא עם ה... כאילו, שגם בשמחה
צריך לראות את זה. זה פותח פה איזשהו מקום מעניין, גם ביחס למה קורה בסעודת פורים. הצחוק של פורים זה רבי זרע, אני חושב כמשהו מאוד אלים. זה גם כאילו מעניין מי שוחט את מי פה בדיוק הוא אומר לשחוט אותו יש פה ממש דרוש מופלל לשחוט אותו זה כמו להפוך אותו לשוחט להוציא אותו מעבר לגדרו באופן שהוא לא יכול לסבול אותו אבל דווקא בהקשר הזה קצת ראינו זה נדמה לי לפני שבועיים בקטע מרבסל כשהבאתי הוא דיבר שם על המקום של הצחוק בתחילת הלימוד כל מיני משחקים יש פה איזה מין הצבה כזאת של כמה צירים יש את הצחוק התוקפני שהוא נתפס פה כמשהו מאיים ו... כאילו באמת משהו שעושים למישהו והוא מנסה מאוד להתגונן מזה לעומת הסיטואציה אני חושב שמתרחש בתוך הסוגיה עצמה שבה יש איזה מין השתעשיות משותפת שגם אם יש לה איזשהו מימד של בטלה שנקשר כאן לצחוק התוקפני הוא לא מוציא על השולחן את הבטלה, כאילו הנפקמין ההלכתית אני חושב יצא את הבחנה בין איזשהו דיון שיש לו איזשהו, הוא יוצר לעצמו איזה מין מרחב ביניים שיש לו איזושהי קשר עמום למציאות ולנפקמין ההלכתית שמאפשר לו להתגלגל באופן חופשי ואני חושב משהו נשמר דרך הקשר הזה, זה בדיוק מלהגיע למקום כזה, שבו הצחוק יש בו משהו אגרסיבי, במובן זה שהוא מופנה כלפי מישהו ולא נעשה במשותף, וגם אני חושב יש בו משהו של בטלה דרך כל ההקשרים שמופיעים כאן, שזה גם כן שם אותו כשייך למקומות המאיימים. אז שאלה מה קורה במסיבת פורים, אנחנו רואים במסיבת פורים שייך את הצחוק הזה, דייקה. ולא לצחוק המעודן. מה?
אצל
רבא, רבא. כאילו זה נראה שברגע שמשתכרים זה מה שקורה הדיון פה הוא לא דיון של שיקורים זה דיון של זה צחוק מפוקח בפורים אולי קורה משהו אחר, צריך עיון
אלכוהול הוא בעצמו
מה?
אלכוהול
הוא כוחני כן, כן, וזה רוצים להתיר את הקנאביס טוב, בסימה אופטימית זו נלך למה יישא